ברשות ידידי הרב הרוסי. בזמן קצר הרב יבין, יודע כמה אני מעריך אותו, אז אני אקצר. הרב רוזן הסעיר את הרוחות כאן, אני אנסה קצת להרגיע. אני רק מציע שאכן אני חוזר דברים שברמתי לו, נדמה לי שעדיף, למרות היותו איש ציבור, שישאר בתחום הטכנולוגיה והחשמל, כי ערבוב מושגים לא קטן היה פה, גם בנושא הסכמי נישואין, כולל זה שבארצות הברית. אני ממליץ שילמד את מאמרי שהופיע בתחומין דווקא, רק מה, מאמר ארוך וקשה, כנראה, כשרבים לא הגיעו לסוף המאמר, שם הצגתי את מה שאני אציג לפניכם היום. אני אחלק את דבריי לארבע חלקים. בחלק הראשון אני רוצה לתאר בקיצור את הרקע ההלכתי לבעיה המפורסמת שהרב רוזן הצביע עליה, רק מה, עם ראייה אחרת לגמרי של העניין, בהתמקדות בבעיה המרכזית ולא בבעיה הדרמטית הקיצונית שמושכת כמעט את כל תשומת הלב. בחלק השני אני רוצה לתאר בקיצור שתי דרכים שבשנים האחרונות, זה אולי 25 שנה, מוצאים לפתרון הבעיה המרכזית. בחלק השלישי אני אתאר הסכם נישואין שבכותרת. מצוין. בחלק השלישי אני אתאר את ההסכם שבכותרת שלי, הסכם נישואין לגישור, שונה מהותית מההסכמים האחרים שהרב דיבר עליהם, שהרב רוזן דיבר עליהם. ובסוף, אם הזמן יאפשר לנו, אנחנו נעיין בכמה פרטים מרכזיים, בכמה סעיפים של ההסכם ההוא, כדי שתראו איך ההסכם עובד. שנינו ביבמות, אינו דומה האיש המגרש לאישה המתגרשת, שהאישה יוצאת לרצונה ושלא לרצונה, והאיש אינו מוציא אלא לרצונו. וכך הלכה, הרמב"ם כותב, כך דין תורה. מצד שני, הראש כתב בשאלות ותשובות, הוא בא בחלקת מחוקק, על רבינו גרשום הוא כתב, כי ראה הדור הפרוץ ומזלזלים בבנות ישראל בזריקת גט, ותיקן להשוות כוח האישה לכוח האיש. אלה המילים של הראש, הרבה מאות שנה לפני שגילו את אמריקה. אם מדובר פה באיזה מגמה פסולה לשוויונות, כך כותב הראש, רבינו גרשום, תיקן להשוות כוח האישה לכוח האיש, כמו שהאיש אינו מוציא אלא לרצונו, כך האישה אינה מגרשת אלא לרצונה, וכך הלכה רווחת זה הרבה זמן, שאין האישה מתגרשת אלא לרצונה. זו הלכה תקפה, כל אחד לפי שיטתו, מתוקף חרם דרבינו גרשום, מי שירצה מכוח מנהג, פסיקות בתי הדין, תקנת הרבנות הראשית, כל אחד לפי שיטתו, אבל זו הלכה למעשה רווחת בישראל. מספר החריגים מהכללים האלה הוא קטן ביותר. אנחנו מוצאים שרבים רוצים להרחיב את המספר הזה, ויש התנגדות עזה לכך. אני הקטן מסכים, אנחנו לא שואפים להרחיב את המסגרת של הכפייה. הכל יהיה מרצון. כתוצאה מכך, כמעט כל זוג המתגרש חייב לקיים מסע ומתן לגבי זכויותיהם וחובותיהם הממוניות, לגבי אחריותם כלפי הילדים שלהם, לפני שמסכימים לגרש. היום אני רוצה לעסוק ברוב המכריע של הזוגות המתגרשים, למעלה מ-95% כנראה, שמגיעים לגירושין מרצון, מהסכמה שההלכה ברורה, שאין מקום לכפות, גם לא ללחוץ, גם לא הרחקות בין אותם. הסכמה, יסכימו, יתגרשו, לא יסכימו, לא יתגרשו. שתי מעלות גדולות יש בכללים האלה. אחד, הדרישה לרצון מאפשר עשיית צדק. כל אחד מבין שני בני הזוג יכול להגן על אינטרסים שלו, יכול במסע ומתן לסרב לגירושין אם הוא מרגיש שעושים לו עוול. המעלה השנייה, אלה דברי הראש, כך אנחנו מונעים גירושין כאשר צד אחד בלבד דורש אותם, ואנחנו לא רוצים להקל אנשים להתגרש. אך דעקה, אנשים לא מתנהגים לפי הכללים ההלכתיים, עוברים על מצוות לא תעשה מדורייתא על ימין ועל שמאל כשבאים להתגרש, איסור נקמה, איסור עונת דברים, ויותר חמור, ברור שזה לא כהלכה. העובדה שההלכה מחייבת את הסכמת השניים מאפשרת לכל צד לסרב לגרש מתוך כאב, מתוך אכזבה, מתוך כעס, מתוך נקמנות. יש מי שרוצה להתנקם בבן זוגו, יש מי שרוצה לסחוט מבן הזוג נכסים, זכויות, מעבר למה שסביר וצודק. לעתים קרובות בני משפחה, בעלי אינטרסים שונים, עורכי דין, מסיתים אותם, זה נגד זה. והמפורסמות אינן צריכות ראיה. בסופו של דבר, כמעט כל זוג מגיע להסכם גירושין, כמעט. ויש אומרים, טוב, אין בעיה, מגיעים להסכם גירושין ומתגרשים. אבל לדעתי, זו הבעיה המרכזית. זו הבעיה של 95% ומעלה מהזוגות. בדרך כלל הם מגיעים לאותו הסכם רק בסוף תהליך ממושך, יקר, מייגע, אחרי שגורמים זה לזה הרבה מאוד מצוקה. לנו ברור שהתנהגות הזאת לא מתאימה להלכה, למוסר שלנו, לא מסכימה, לא עולה בקנה אחד עם דברי הנביא צפניה, שארית ישראל, לא יעשו עוולה ולא ידברו חזב ולא ימצא בפיהם לשון תרמית. לא מתאים. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק השני. זה כמה עשרות שנים, זה הרקע, זו המציאות הקשה. מתוך כעס על המציאות הזאת, יש כאלה שרוצים להפוך את הדברים על פיהם, ולהפוך כל מקרה שבו דרוש הסכם, הסכמה בין בני הזוג, למקרה של כפייה. ודאי ודאי לא מתאים. וזה אני מסכים לחלוטין עם דברי הרב שקדם. אז הנה בוא נראה שני דרכים, שני ניסיונות לפתור את הבעיה הזאת של צורך בהסכמה, כשלא מגיעים להסכמה. דבר אחד שמפותח זה כמה עשרות שנים, זה עניין של הסכמי הנישואין. אכן, בארצות הברית יש הסכם שהוא בשימוש נרחב. הוא זכה גם לאישור של כמה פוסקים גדולים, גם שם וגם שלנו פה, שאישרו את השימוש שלהם באותו הסכם שם. מצד שני, יש גם לא מעט שהתנגדו גם פה וגם שם להסכם ההוא. המטרה של ההסכם ההוא, למעשה כל ההסכמים המצויים, הוא לתת כלים לכפיית גט או לעיסוי גט בידי כל הזוגות, כדי לפתור בעיה של חלק קטן מהזוגות. אני אומר, מי שיוציא את ההסכמים, אנשים שכועסים על כך שיש מקרים שלדעתם היו צריכים להגיע לכפייה ולא מגיעים לכפייה, מה לעשות? הלכה לא מצדיקה כפייה ולא עיסוי ברוב עצום של המקרים. יש גם הסכם בארץ שהוצע בשנים האחרונות, היה זה דיון, כמו שהרב סיפר, הוא בא במסווה של הסכם לכבוד הדדי, ניסיון לשמש בלשון סגי נהור, אבל אין שם הרבה כבוד הדדי. שני חסרונות גדולים יש לאותם הסכמים, אחד שמענו, הם נוטים ליצור מצב של כפיית גט במקום שאין הצדקה לכך, הגט ייפסל משום גט מעושה שלא כדין, והבעיה השנייה היא, שההסכמים כאלה עלולים לאפשר לאנשים לפרק את החבילה לפי בקשת צד אחד בלבד בצורה מאוד מאוד לא הגונה. לא זה רצוננו. פתרון שני שהוצע זה למעלה מ-20 שנה, זה במקום שבני הזוג יתנצחו זה בזה בעזרת עורכי דין, שבמקום זה ינסו לפתור את הבעיה שלהם באמצעות גישור. במקום המאבק המשפטי היקר והממושך, הם יושבים עם איש מקצוע, מגשר, הוא מעודד ומחזק את כל אחד מהם, הוא מסייע להם להגיע להסכם גירושין במינימום של ויכוח, של טראומה, לא להם, לא ילדיהם, בהוצאה כספית קטנה. המגשר לא מייצג אף אחד מהצדדים, הוא לא אומר להם מה לעשות, הוא גם לא בורר, גם לא פוסק להם, הוא לא מחליט שום החלטה בשבילם ובמקומם, תפקידו של המגשר הוא לסייע להם לעשות את מה שהם רוצים באופן בוגר, מכובד וסביר. הרבה ניסיון מצטבר עם השיטה הזו, זה כמה עשרות שנים, והוא זוכה להצלחות של 80% ומעלה. אחד החיסונות של גישור בארץ הוא שעוד לא נקלט בציבור. הציבור שלנו כנראה אוהב להתנצח משפטית ולא כך ערוך לדרכי שלום. עכשיו היום, החלק השלישי של דבריי, אני רוצה להציג בפניכם הסכם נישואין לגישור. זה השילוב של שני הרעיונות, שכל אחד צופר תנופה, הם קיימים בשטח. לפני איזה חודשיים השתתפתי פה בכנס בינלאומי של הפורום הבינלאומי לגישור. היו בו מאות מגשרים מהארץ ומחוץ לארץ. הדבר צובר תנופה בהחלט. בעניין הסכמי נישואין, העניין לא יורד מהכותרות. ידיד הראה לי או סיפר לי שלפני שבוע בעיתון די עממי, לא אקדמי ולא קיצוני, בעיתון עממי ולאישה, היה איזה מאמר, מבצע אם יוצאים למשימה, לעודד אנשים לערוך הסכמי נישואין. אז שני עניינים האלה ממשיכים להעסיק את האנשים. את ההסכם שלי חיברתי לפני למעלה מ-21 שנה. הצגתי אותו בספר תחומין, במאמר שאפשר לקרוא אותו, בסוף המאמר, אבל כיוון שהיה בסוף המאמר, הקדמתי את דברי חבריי לדבריי, אז מעט מאוד אנשים הגיעו לסוף, ומעט מאוד רבנים מכירים את ההצעה. אבל הוא בשימוש כבר למעלה מ-20 שנה. ההסכם שונה באופן מהותי מכל הסכמים אחרים. קודם כל, מטרת ההסכם. מטרת ההסכם לגישור הוא ששני בני הזוג יחיו בשלום. אם יהיה צורך בכך, שניהם ישתפו פעולה זה עם זה, לפי הזמנת השני, בייעוץ נישואין. אם יהיה צורך בכך, אז ישתפו פעולה בתהליך גישור. זאת אומרת, מטרת ההסכם להקל על המצוקה של רוב העצום של המתגרשים. המטרה היא לא לפתור את הבעיות הקשות, המעטות יחסית. בהן בית הדין יפסוק מה שיפסוק, או שיתווכחו עורכי הדין אם מתאים לגרש, אם מתאים לפסוק כפייה או עיסוי או הרחקות בינותם, תודה רבה. תהליך הגישור כולו תהליך רצוני. תהליך גישור, התחייבות לעבור תהליך גישור, לא יכול להביא לגט מעושה. אין פה שום כפייה. הכל נעשה מרצון. ההפך, הגישור אמור לממש את השאיפה שלנו כאנשי הלכה, שאותם בני זוג שצריכים להגיע להסכמה, יגיעו להסכמה, כשכל אחד יכול להגן על אינטרסים שלו, אבל בלי להרע ולהזיק לשני. ההבדל השני המהותי, בין הסכמים אחרים ובין ההסכם שאני מציג לפניכם היום, הסכם לגישור, הוא השיניים של ההסכם. הכוח שמחייב את בני הזוג לעמוד בהתחייבויות שלהם, במקום איום בכנס שישלמו, הכוח המניע האוכף הוא פרס שכל אחד יזכה בו מהשני כששניהם ישתפו פעולה זה עם זה. יש פרס על שיתוף הפעולה. זאת אומרת, הכוח המחייב הוא אודיטה, מיד נראה את זה בפנים. זו שיטה ידועה, לא דעת מיעוט, אודיטה בשימוש באופן קבוע, שוטף, בבתי הדין בישראל היום, הלכה למעשה. בהסכם נישואין לגישור, כל אחד מבני הזוג מודה בשני שטרות נפרדים ועצמאים, כל אחד מודה שהוא חייב סכום גדול לחברו. אלא מה? ההלוואה נעשתה בתנאים. התנאי הם שיום הפירעון לא יחול, כל עוד חיים בשלום, וכך הוא לא יחול, אלא במקרים של הזמנה לייעוץ או הזמנה לגישור, וגם שם, כל פעם שאדם בא ומשתף פעולה, יום הפירעון נדחה עוד זמן, עוד כמה חודשים, עוד כמה חודשים, כשבסופו של דבר החוב נמחל לחלוטין בסוף התהליך, כשמגיעים להסכם גירושין וממלאים את תנאי ההסכם, החוב נמחל. כך הם מקבלים לאורך כל הדרך פיתויים להמשיך לשתף פעולה לשתף פעולה. במקרה שמשום מה לא ירצו, אחד יתעקש, בדרך כלל אני חושב שהמגשר הנבון והמנוסה ידע איך להחזיר אותם למסלול. אם יהיו מקרים שבהם לא יצליח, עד רב, אז עניין יובא להכרעה בבית הדין. עוד מעט נראה זאת בהסכם עצמו. בנוסף, שתי נקודות האלה, זאת אומרת, המגמה היא להביא את האנשים להסכמה מרצון, והמגמה היא לתת להם פרסים על שיתוף פעולה. בנוסף לשתי נקודות אלה, אני רוצה לציין, ההסכם שוויוני, מחייב את האישה כלפי האיש. גם נשים יש סרבניות גט. ההסכם מחייב את האישה לאיש, בדיוק כמו שהוא מחייב את האיש לאישה. ההסכם בנוי, כמו שאמרתי, שלא יגרום לאנשים להתגרש. אם באמת לא מתאים שיתגרשו, ההסכם לא יגרום לכך. ואם אחד רוצה שצדק יעשה דווקא בבית דין, יוכלו לעשות זאת בלי שההסכם יזיק להם. עוד מעט נעים בפרטים, אני רוצה רק להסביר, לספר. לפני 21 שנה, בדיוק, בחורף, הבאתי את ההסכם את הצעה לרב אלישיב, שהיא חלמים טובים ורקים, לא רציתי לפעול בלי אישור כלשהו, הלכתי. הוא אישר שאני אוכל להשתמש בהסכם, אין בו בעיה, רק בתנאי אחד, הוא אמר, ההסכם הזה דורש שיסבירו לכל זוג את פרטיו, כדי שידעו על מה הם חותמים. הוא חשש, ואני מבין שהוא עדיין חושש, שאם ארגון זה או אחר יהפוך את ההסכם הזה לחובה, אז אנשים יחתמו בלי לדעת על מה הם חותמים, כי יגישו להם לחתום ולא יסבירו, ואז זה לא יהיה תקף. אפשר להבין את החשש, בהחלט אמיתי, ואני חושב מוצדק, למרות שאוויר אחד אמר לי שלא צריך לחשוש מזה, אבל אני מבין ומקבל את החשש. אני הקפדתי לאורך כל השנים עם כל זוג שערך את ההסכם, להסביר להם בריחות במפגש אחד את כל פרטי ההסכם, ובמפגש, ולחקו את ההסכם הביתה, שאלו, התייעצו עם חברים, עם עורכי דין, מי שרצו, ורק במפגש שני חזרנו על כל הפרטים, באוזני עדים, עשינו קבלת קניין, וכך בשני מפגשים ארוכים העניין נערך. אז כך אני אומר, הרב אלישיב הסכים לזה, יותר מזה, השימוש בהסכם אושר גם כן בבית דין, לפני 13 שנה בבית דין בפתח תקווה, זוג אחד הביא את ההסכם לאישור בית הדין, אז לא ידעתי מה צפוי בעתיד, אבל אחרי עיון כראוי, אב בית הדין ובית הדין אישרו את ההסכם הזה, גם שהוא תקף כהלכה, אין בו בעיה, אב בית הדין היה מישהו היום הראשון לציון, הרב הראשי שלנו, הרב הגאון, רב שלמה עמר, שיחיה אלוהים טובים ארוכים, אז גם הוא בזמנו אישר את שימוש בהסכם הזה. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק הרביעי של דבריי. הכנתי לרבנים ערכות בעניין ההסכם לגישור. בערכה יש מאמר לרבנים, מאמר של הצגת ההסכם לבני זוג העומדים להתחתן. היפה בהסכם הוא שהוא לא מאיים ולא מפחיד. הוא אמנם לא קצר, אבל הוא לא מפחיד, הוא לא מאיים. אנשים לא צריכים לפחד ממנו. עד רבה הוא בא כדי להבטיח שאנשים ימשיכו לכל אורך הדרך לכבד זה את זה, להתייחס זה לזה בכבוד, ואם צריך, כי הם כועסים, אז יעזרו באנשי מקצוע מתאימים. אז בערכה יש מאמר לרבנים, מאמר לזוג, שני השטרות המרכיבים את ההסכם, התחייבות האיש לאישה והאישה לאיש, וגם הוראות לרב שירוך את ההסכם. הבאתי איתי רק איזה 20 עתקים, אני מצטער, זה טוב בערך אחד לשני אנשים, בוא, אני רוצה לחלק אותם. מי שמוכן לחלק, אולי כן, תן פה פה, לא? צפניה. אנחנו נעבור בקיצור על הסעיפים העיקריים של התחייבות האיש לאישה. עכשיו מי שירצה, אני ממש מתנצל שלא הבאתי עוד עתקים, לא הערכתי נכון כמה אנשים יהיו פה. מי שירצה, ערכה, אפשר יהיה לראות שם את כתובתי, טלפון שלי, כתובת אימייל שלי, כל מי שמעוניין רק יתקשר אליי בצורה זו או אחרת, ואני אשמח. נגמר, ממש אני מתנצל. אני חוזר. מי שירצה, אני אשמח לשלוח מספר ערכות כמבוקש, שרב יתקשר, אפשר בטלפון, אפשר לפי הכתובת שלי, אפשר דרך ידידי הרב הרוסי, שיחל מים טובים בארוכים. אפשר גם באימייל, ואני אשמח לשלוח ערכות לכל מבקש. בואו נעבור על ההסכם. עכשיו, כל ההסכמים אצלכם, אז אני רק, ועל פן אנחנו נעבור עמוד עמוד, רשמתי לעצמי, בבקשה, תחו, תוציאו את ההסכם שמפנים בתוך הערכה. אני אעבור על זה, ההסכמים, ההתחייבויות של האיש לאישה והאישה לאיש זהים, היא זהות לחלוטין, ממש לחלוטין. אז אפשר להוציא זה, זה או זה, נעבור על זה של האיש שמתחייב לאשתו. במקרה אחד, לא ערכתי את זה הרבה פעמים, במקרה אחד אבל, בואו מיד אני אספר, בעמוד 3. בעמוד 3 בהסכם, אתם מוצאים את ההודעה. האיש, הכותרת של בערכה של הסכם, התחייבות האיש לאישה. בעמוד 3, אתם תרצו, תראו את ההודעה, האיש מודה על חוב גדול מאוד לאישה. בשטר האודיטה של האישה לאיש, אותו סכום בדיוק, סכום זהה, הסכום חייב להיות גדול דיו שלא ישתלם לאדם לא לשתף פעולה, מתוך שהוא מצפה שיזכה להמון המון כסף. באחד המקרים של ההסכם היה מדובר בצד אחד, היה משפחה עמידה, התחייבות הייתה לסך של 5 מיליון דולר, התחייבו. זה המקרה היחיד שנבחן הלכה למעשה לצערי. יום אחד הבחור התקשר אליי, אומר לי, הרב, תגיד, אני באמת חייב לעמוד בהתחייבות ההיא? אמרתי, תראה, אתה הבנת מה זה? כן, מחייב. אז ההסכם זכה במקרה ההוא לחסוך לו, לאשתו ולידיהם מצוקה רבה מאוד ומאבק משפטי ארוך ויקר. תנאי החוב רשומים בעמוד 4, החל מעמוד 4, בבקשה. עמוד 4 בהסכם, סעיף 1 קובע פרס, זה בתוך הערכה יש, לא לא זה לא זה, יש אחד יותר כתוב עליו ההסכם, התחייבות האיש לאישה, זה אתה, כן? לבן, לבן בחוץ, התחייבות האיש לאישה, התחייבות האיש לאישה. אז בעמוד 3 ההתחייבות, האודיטה, בעמוד 4, מתחיל עם עמוד 4 התנאים, סעיף 1 קובע פרס לחיים בשלום, זמן פירעון החוב לא יחול, בסדר? טוב מאוד, יחיו בשלום. סעיף 2 קובע את תחילת תנועת השעון של ההסכם. אם האישה תזמין את האיש לגישור, זמן פירעון החוב יחול אחרי 4 חודשים. זו תקופה שמעניקה לאיש זמן להגיב, לדון, להירגע קצת, אבל העיקר שיבוא לפגישה עם המגשר. סעיף 3 קובע פרס נוסף. בסעיף 3, אם האיש ייפגש עם האישה והמגשר, אז אם יחליטו להמשיך בתהליך הגישור, אז אחרי הפגישה השנייה עם המגשר, זמן פירעון החוב יידחה ב8 חודשים נוספים. זה אמור להספיק להשלמת תהליך הגישור. אני לא שמעתי על מקרה של גישור שנמשך יותר מאפילו של קרב ל8 חודשים. הגישור, אני ואשתי למדנו זאת כמתנדבים לפני למעלה מ-20 שנה, זה כמו לחתוך גבינה, חמאה בסכין חמה, השיטה עובדת, אנושית, פשוטה, אמיתית, כנה, מקרים מאוד מאוד קשים, פתרנו תוך כמה חודשים, במקרים הכי קשים. זה עובד. אז נותנים להם זמן לתהליך הגישור. סעיף 4 קובע, בהמשך, סעיף 4, שהם יחליטו במקום להמשיך לגישור, אחרי שנפגשו פעם אחת עם המגשר, עדיף ללכת לייעוץ נישואין, אז זמן פירעון החוב יידחה ב8 חודשים מפגישתם השנייה מהיועץ. זה אמור להספיק לזוג להחליט אם פניהם לשלום או חזרה לתהליך הגישור. אם הם צריכים עוד זמן, אפשר להמשיך את הייעוץ עד שנה. סעיף 5 קובע שאם יחזו לחיות בשלום, בכל זמן שהוא, בכל דרך שהיא, אז הכל חוזר להתחלה, זמן הפירעון לא יחול, שיחיו בשלום וטוב לא קורה כלום. הרי מטרת ההסכם לא לדחוף אף אחד לגירושין חס ושלום, ירצו, יסכימו, לא ירצו, יחיו בשלום. נמשיך בעמוד 6 בבקשה. סעיף 6 קובע כי כשמגיעים להסכם, לא משנה איך, עזרת המגשר, בלי המגשר, לא משנה. יגיעו להסכם, אז זה מזכה את האיש בפרס נוסף, זמן פירעון החוב, שהיה אמור לחול 8 חודשים אחרי פגישת הגישור השנייה, אז הזמן יידחה עוד 6 חודשים. בסעיף 7 קובע את הפרס האחרון. אם מילאו את תנאי ההסכם הגירושין, החוב ימחל במלואו בסוף 6 חודשים. הגיעו להסכם, שיתפות, פעולה. הרי זו המטרה. הלכו לאדם שעזר להם. זו המטרה. אין פה שום שאיפה לכפות על אף אחד כלום. בסעיף 8, יכול כל זוג לקבוע מראש, אם הם רוצים, מה יחשב בעיניהם. אז מתחילים לחלוק, לא נכון, ממש ככה. לא, 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 לא. החוב, אם הם חוזרים לשלום, אז המצב חוזר לקדמותו, שהזמן הפירעון לא יחול. לא, לא. החוב נמחל רק 6 חודשים אחרי מילוי תנאי הסכם הגירושין שיגיעו אליו. זאת אומרת, כולל למעשה הגירושין. כן. כן, עד הרבה רצוי שיחיו בשלום לנצח. בסעיף 8 יכול הזוג לקבוע מראש מה יחשב ביניהם הסכם הגון. הם יכולים לספק בדברים כלליים, כמו שבדוגמה לפניכם, במקרים אחרים, כתבתי בהתאם לבקשה, פרטים נוספים שבני הזוג רצו לקבוע מראש. היה מקרה לאחרונה שערכתי הסכם כזה, מיד נסיים, תודה לתזכורת. בזמן האחרון ערכתי הסכם שבו פשוט היה מונח כדי שהזוג ירגיש בטוחים שאם לא ילך טוב ביניהם, יש להם מוצא מוסכם. טוב, בקיצור, השאלה האחרונה שאני רוצה רק להזכיר, בסעיף 9 יש התייחסות לבעיה אחרת, והיא מה יקרה באמת אם אחד יתעקש, אז אפשר להתעקש בצורה לא הגונה או צורה הגונה, כך או כך, תראו בסעיף 9, שמקרה כזה יגיע לבית הדין להכרעה, קורה, אבל אני אומר, במקרים הנדירים המגשר לא יצליח. טוב, סקרתי בעיה קשה, מוכרת, תיארתי שני פתרונות שהוצאו לאחרונה, והבעיות שלהם, הגישור לא מספיק מוכר, ההסכמי הנישואין הקיימים ממש בעייתיים ביותר, תיארתי לכם את ההסכם שלי שלא יביא, לא יביא לאיסוי גט בכלל, הכל מרצון, לא יביא לשום גט מעושה בכלל, אלא פניו לשלום. יענו קצת בסעיפים העיקריים, אני מאמין שאם יחתמו על ההסכם הזה בני זוג רבים, אז אנחנו נרבה שלום בישראל, נקל את האומס של בתי הדין, בלי לחולל שום מהפכות, ומכל הכבוד המלא לבתי הדין, שום הצעות של אלטרנטיבות, לא לקחת מהם את סמכותם, הם יכפו כשצריך לכפות, אבל כשלא צריך לכפות, 95% מהמקרים, לא יצטרכו לטרטר את בתי הדין בעזרת עורכי הדין. בעזרת השם כך נזכה לקדש שם שמיים ברבים, תודה עבור תשומת הלב, ויש הערות, אני מאוד מאוד אשמח לקבל אותם, ויש שאלות, כנראה בהפסקה. תודה רבה לכם.